ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.
טוב, ובכן, אז מה היינו? היינו, אז בוא נגיד את היסוד של ארבעת הבנים, שזה יסוד בכל ההגדה, כמו שדיברנו, מספר ארבע הוא מקיף את ההגדה. ארבעת הבנים זה בעצם ארבעת צדדים איך להסתכל על יציאת מצרים. ובעצם כל ארבעת הצדדים האלה הם נכונים, אלא שכל צד כשהוא לעצמו, הוא חסר את הצדדים האחרים. כן? וזה העניין של השאלה. השאלה, הכוונה היא חסר לי משהו, ואני צריך לקבל מאחר. והאבא, שמייצג פה את המבט הכולל, הוא בעצם, שנותן תשובה, כל אחד מארבעת הבנים, הוא מעורר אותו למבט אחר, מבט נוסף, על מהותה של יציאת מצרים. כאשר המהות העיקרית של יציאת מצרים היא יצירת עם ישראל. לא יציאת מצרים במובן הגאולי, הפשוט, של היינו משועבדים ועכשיו אנחנו לא משועבדים. כן? שריבונו של עולם הציל אותנו מצרות. זה העניין של יציאת מצרים. בלבד, זה ודאי נכון, אבל זה לא המהות. המהות היא שנוצר כתוצאה מכל המהלך הזה של הירידה למצרים והיציאה ממנה, נוצר עם ישראל. והיצירה המיוחדת של עם ישראל שכל העולם חיכה לה 2000 שנה, וממנה ואילך כל העולם, התפתחותו והתקדמותו מושתת על על האומה הזאת, שהיא בעצם היא הלב של האיברים כולם, שצריכה להזרים את החיים לכל המציאות כולה. מה המהות של האומה הזאת, של כנסת ישראל שהופיע בעולם בדרך 60 ריבון נשמות? מה העניין הזה שכל שנה אנחנו מתוודעים מחדש לעצמיותנו? זה ליל הסדר, לעשות סדר בהבנה שלנו מהי עצמיותנו, כי זה דבר לא ברור. לא נזכיר לעצמנו מדי שנה בשנה, אז אנחנו באמת יכולים להתבלבל בזה, כמו כשבאנו עכשיו לארץ ישראל בתנועת החיים הזאת שלנו פה. יש הרבה כוחות שמסתכלים על המהלך הזה בצורות שונות ומשונות. כן? ובאמת אפשר להסתכל ככה וככה. בשביל מה באנו לפה? נולדה פה אומה מחדש, או מחדש התגבשנו לחיות חיי עם. מה המשמעות של זה? האם זה רק הצלה מגויים? האם זה רק צורך קיומי, שרידותי, להישרד, לשרוד, או שיש בזה בשורה לנו, לכל העולם כולו? ואנחנו כמובן חושבים שיש פה איזה בשורה, והכל מתחיל ביציאת מצרים. אם לא נזכור, אם לא נבין את יציאת מצרים, לא נבין גם מה שאנחנו עושים עד היום. כן? אם אדם לא מבין את האדם הפרטי, לא מבין את שורש נשמתו, אז הוא לא יודע איך לחלקל את חייו. נכון? אם הוא חושב ששורש נשמתו זה מכונה לייצור כסף, אז זה יעשה כסף כל החיים. האם הוא נגע בשור, לא נגע בשור נשמתו. כן? או האם זה מכונה ליצור חברה. אז זה כל עניינו. אבל אם אדם מבין את שורש נשמתו, מבין את עצמיותו, מפתח, משתדל לפחות לפתח, מצליח, פחות מצליח, אבל יש לו איזה חוט חורז, איזשהו קו, איזה מנוע שמחובר אל הדלק האמיתי שלו. וזה עניין של יציאת מצרים במובן הלאומי שלנו, כן? וזה מאוד מאוד חשוב בכל דור ודות, חייב אדם לראות עצמו כאילו יצא ממצרים במובן הזה, מה אנחנו היום, בתפשין עין זין, איך אנחנו היום יוצאים, ממשיכים לצאת ממצרים, כן? ממשיכים את התהליך הזה של יצירת עם ישראל, נכון שהוא נוצר ברגע אחד, בבום אחד, נוצר עם ישראל, אבל מכאן ואילך הכוח האלוקי הזה של תמון בתוכנו, הולך ומתפתח ומתגדל ומפתח כוחות אחרים. ומה קורה עם זה? כן? מה זה? קודם כל להגיע לתודעה, ולא רק לתודעה במובן הפילוסופי, אלא יותר ויותר לתודעה הפנימית הנפשית שלנו, כן? הרוחנית העמוקה שלנו, לחיות לאור האמת הזאת, לא כאמת חיצונית לנו, אלא כאמת שמחיה אותנו ממש, כן? אנחנו ישראליים, כן? ובתור שכאלה אנחנו ממשיכים לחיות כל רגע ורגע. כן? לא במובן החס ושלום, במובן הגאוותני, ישראלים במובן של לשלוט על עמים אחרים, להנמיך כוחות חיים אחרים, אלא להפך, להגדיל את כל הכוחות. אבל את זה צריך לברר לעצמנו כל שנה ושנה במובן הלאומי. כן? וגם כשישבנו בגלות, וגם כשישבנו במרתפי השואה והקלגסים הנאסים הלכו מעלינו, ואנחנו עם ישראל ישב וחגג את הסדר כמו שהוא יכל, כי זה לא משנה מה המציאות היום, איך זה נראה לנו, מה, אבל לברר לעצמנו, להזכיר לעצמנו מי אנחנו, זה דבר שהוא תמיד תמיד חובה חשובה מאוד, כן? כי אם לא נעשה את זה, אם לא נשב בליל הסדר, אם ליל הסדר יהיה בצלנו עוד לילה נחמד מאוד, והמשפחה, וזה פנטסטי, אבל לא באמת קצת נברר את הנקודה הזאת לעצמנו, אז פספסנו את ההערה הגדולה של חג החירות הזה, וזה בעצם החירות, כן? החירות היא, החירות היא להיות בן חורין, הכוונה היא להיות מודע לעצמיותנו. אדם שהוא בן חורין הוא מודע לעצמיותו, והוא לא משועבד לכוחות חיצוניים לו, אלא הוא חי את חייו. זה אדם בן חורין, כן? לא משנה מה הוא עושה בפועל, יכול להיות שהוא עכשיו כל היום עובד מבוקר עד ערב אצל האדון שלו, אבל הוא בן חורין. הוא בן חורין במובן הזה שהוא מודע, הוא יודע בדיוק מי הוא, והוא יודע שמה שהוא עובד אצל האדון הזה זה משהו חיצוני לו. זה לא בעצם משהו, כן? הוא לא מתבלבל מזה. נכון? הסיפור הידוע על נתן שרנסקי, כן? הסברתי לכם, כן? אתם יודעים איזה נתן שרנסקי? היום הוא...
שבוע
שסכמה. אבל הוא היה ברוסיה, ברית המועצות בזמנו. הוא נכלא באבון שהוא רוצה לעלות לארץ ישראל. אסיר ציון. אסיר ציון, הוא היה אחד מהדגלים של אסירי ציון. הוא לא ידע כלום מיהדות, כי כל מי שחי שם לא ידע מיהדות. 70 שנה מחקו כל זכר של יהדות מהיהודים. אנשים מאוד חכמים ומאוד מאוד מכוונים את עצמם לאקדמיה, אבל יהדות כלום הוא לא ידע. אבל הוא היה יהודי גאה, הוא לא ידע מה זה. ברגע שהוא התוודע שהוא יהודי, אני עד גם צריך לדעת לארץ ישראל. אז הוא נכלא ונאסר במשפטים וסיביר ועינויים. אז באחת הפעמים שהעמיד אותו למשפט, ומשפטים מבוימים כאלה, אין פה, אין אפשר, זה לא שספק מה יהיה בסוף פסק הדין, כן? אז אחד המשפטים, עוד פעם אמרו שהוא עשית ככה, ואז גזרו עליו את הדין, עוד כך וכך זמני, בסיביר. סיביר זה, או בצינוק, צינוק זה דלת על דל, אפילו דלת על דלת, ככה זה, אין דבר, דברים נוראים, כן? הוא חווה שם חוויות. אז הוא בסוף המשפט אמר, כבוד השופט, אני רוצה להגיד משהו. ואז הוא אמר, תדעו לכם, מכל מי שנמצא פה בחדר, אסיר יהודי גאה, תשמעו איך יהודי מדבר, כל מי שנמצא פה בחדר, אנשי קגב, כן, השלטון, כן. הברית המועצות, כל השוטרים, ששוטר על גבי שוטר, מכל מי שנמצא פה, יש אדם יחיד אחד שהוא בן חורין, וזה אני. עכשיו תעשו לי מה שאתם רוצים. מה שאתם רוצים, יכולים לעשות לי. אני היחיד שהוא בן חורין. הוא לא ידע ביהדות, לא ידע, אבל הוא ידע שהוא יהודי. זה הדבר היחיד. תפילין, לא תפילין, לא ידע כלום. אבל הוא ידע שהוא יהודי, והוא היה נאמן ליהדותו. נאמן לשורש חייו. האם הענפים עשו פירות? לא עשו פירות. אבל יהודי, להיות בן חורין, זה להתוודע לשורשים. כן? מתוך זה אחר כך השורשים ינביאו הרבה פירות, ככה וככה, זה כבר. אבל אם יש הרבה ענפים בלי שורש, בלי מרכז, בלי מקור חיות, אז זה נקרא שהוא לא בן חורין. הוא משועבד, יכול להיות אדם משועבד לשולחן ערוך, במובן החיצוני, כן? שהוא רק עושה, כן, כי מצוות אנשים, כמובן זה הרבה יותר טוב להיות משועבד לשולחן ערוך, מאשר להיות משועבד לדברים יותר נמוכים, אבל זה עדיין לא בן חורין מוחלט, כן? אלא אם כן, הוא אומר שהשולחן ערוך עצמו, זה בעצם ביטוי לשורש החיים הישראליים שלו, מבין את זה שזה רק, שזה איזשהו כוח חיים שמחיה אותו. אבל אם הוא עושה את זה כי אחרת יענישו אותו בעולם הזה או בעולם הבא וכדומה, זה משהו חיצוני כזה שרובץ עליו, איזה מסע כבד, וככה הוא בונה את חייו, אז הוא לא בן חורין, הוא מרגיש לחץ כל החיים, כן? הוא לא שמח, אז הוא לא יכול להיות בן חורין כזה. כן? זה לא אומר שלא צריך לעבוד, שולחן ערוך זה עבודה קשה כמובן שצריך להיות מרכז החיים. אבל בליל הסדר, אנחנו לא רק, זה לא תשובה של יום כיפור, אנחנו מקבלים אלינו לעשות שולחן ערוך. כן, אנחנו מודעים לעצמנו, וזה הבן החכם כבר, הבן החכם שהוא, יש לו את השולחן ערוך על הראש, אבל הוא לא מספיק יצא ממצרים, מכיוון שהוא לא מספיק בן חורין להבין את שורש חייו, כן, אותנו הוציא ממצרים, אותנו הוציא ממצרים, תבין את זה. אל תשאיר את הפסח עם הטעם הנכון בפה. זה הבן החכם. אחר כך בא הבן הרשע. זה הקדמה בכלל לכל ליל הסדר בעצם. בשביל זה אנחנו יושבים בליל הסדר. וכל שורה בהגדה מכוונת לעניין הזה. מכוונת, וצריך ללמוד אותה לא רק במובן של איזה וורט נאמר פה על ידי איזה מפרש כזה וכזה בפירוש הזה, איזה גימטריה נפלאה. זה יפה מאוד. אבל אם זה, אם באמת יש במודעות את השורש, את המרכז העניין של ליל הסדר, לחפש בכל שורה שם, או בכל רעיון, בכל פסקה, מה באמת זה אומר לנו על מהותו של עם ישראל. עד היום. כן? ברגע שצריך לפצח את זה, אז היינו בליל הסדר. כן? אם זה רק איזה, לקרוא משהו גם טוב, כמובן, לא, הכל טוב, כן? כל מה שעושים, כל מצווה שעושים אותה, אפילו, זה בסדר, כן? אבל אנחנו פה רוצים קצת יותר להעמיק בעניין הזה. מתוך כל זה, אנחנו באנו לפרשייה הזאת של ארבעת הבנים. בעזרת השם, אולי בשבוע הבא, נדבר על פרשייה אחרת בהגדה, כן? אבל מתוך אותו בסיס, אותו רעיון. אז הבן החכם, יש לו תורה ומצוות, חסר לו את הצד הנפשי, לאומי, פנימי. הבן הרשע, דיברנו לפעם שעברה, שהוא באמת, סיימנו אותו?
כן.
מה?
למה הוא נקרא רשע?
הוא רשע מרושע, מה זאת אומרת? למה הוא נקרא רשע? משום שהוא מוחק את התורה ומצוות. זאת אומרת, לא זקוקים לתורה ומצוות. כן? זאת אומרת, הביטוי הלאומי שלנו, מי שבאנו לארץ ישראל, הוא זוקק אותנו להיות בעלי רגש לאומי עמוק. כן? ואני לא מתחבר אצלי, כאילו אומר הרשע, לא מתחבר, מה העבודה הזאת לכם? לעבוד את משהו אחר, ולא להיות שייך אל הדבר הזה, אלא לעבוד, זה לא נשמע לו בן חורין. כן? זה כאילו הוא מול החכם. כן? אומר, אתה רוצה תורה, מצוות, תורה, מצוות, אבל זה עבודה, זה עבודה, זה לא שמחה. כן? אז איך יכול להיות שזה בן חורין? אני באתי פה לארץ ישראל, באנו ומקימים מדינה, מקימים חיים לאומיים מפותחים, עם צבא ושלטון וכלכלה ומסחר, וכולנו יהודים. אני אשמור על הצביון היהודי, חס ושלום לא יהיה תערובת של גויים פה. כן? הכל לשם הלאום שלנו. זה משמעות של יציאת מצרים. אבל כתוצאה מזה הוא לא מבין, וכשהוא לא מבין הוא לא עושה כלום. אם אני לא מבין למה צריך שבת, ללאומיות שלנו, אז אני מחלל שבת. לא בלי כוונה, עם כוונה. אני רשע, עם כוונה אני מחלל שבת, כי הוא לא מבין את החיבור בין השבת, כן, לבין הלאומיות הישראלית. כן? וכדי, אז מה התשובה שצריך לענות לו לבין הרשע הזה? צריך להסביר לו שאתה צודק 100% קודם כל, בצד שאתה מביא פה לשולחן שלנו. אתה מבין לנו צד של יציאת מצרים במובן הזה של נהיינו עם מיוחד. עם מיוחד, מוסרי, ערכי, הבאת את זה. אבל אתה לא מבין מה זה קשור לשבת ולברית מילה. כן? ולקורבן פסח הזה. אין קורבנות בכלל, מה אתם קורבן הזה בכלל? כן? כל שאלות ששואלים אותנו עד היום, כן? מה כל השטויות האלה שלכם? מה זה קשור, כן? ועוד בשם זה אתם לא הולכים לצבא, זה הכי מעצבן, כן? לא רק במובן, זה מעצבן את אנשים הקטנים, זה מעצבן, למה אני ולא הוא? כמובן, למה דווקא אני פרייר שלך? אבל במובן היותר עמוק, השאלה היא, השותפות לחיי הלאום, איך יכול להיות ששבת זה כן, וצבא זה לא? זה הרי סותר, צבא זה יותר לאומיות מאשר השבת הזה. אז מה, איך אתם בשם השבת לא הולכים לצבא? בתפיסה זה לא מובן, לא רק במובן האגואיסטי, כן? של למה אני עובד בשבילך ואתה לא בשבילי. גם במובן של התפיסה של בשביל מה באנו לפה. שאלה נוקבת, שהבן הרשע הוא עומד ברחוב והוא אומר, והוא צועק את זה. מה התשובה? אתה צודק, אבל צריכים להבין קודם כל הקט שיניים. בלי שיניים. אם אתה מדבר עם שיניים, אם אתה מתוך, אז באמת אי אפשר לדבר. אתה צודק. אז בוא ניפרד כידידים, שלום. אתה רוצה לשבת פה ליד שולחן הסדר, לדבר על הנושא? כן? אתה הזה זה גם אני, זה לא רק הוא, כן? אבל אתה רוצה, בלי שיניים. עכשיו נסביר לך, נסביר לך. הקורבן פסח הזה שאתה לא מבין את העניין הזה ואתה צועק עליו, על הקורבן פסח, זה בדיוק מה שאתה רוצה שיהיה. תדע לך. בלי קורבן פסח, כל הרעיון הגדול שאתה מדבר על הלאומיות הישראלית לא יחזיק מעמד. זה לא הולך ככה. הקורבן פסח מקפל בתוכו את מה שאתה אומר, שפסח על בתי בני ישראל במצרים, בנוקפוי במצרים, את בתינו הציל. אתה רוצה לבטא משהו ישראלי? הנה זה הקורבן פסח. הרי היה צריך להיות שגם הבחורים הישראליים לא יהיו שם, אלא הקדוש ברוך הוא בנה פה אומה. הקדוש ברוך הוא יצר אותנו, בחר בנו מכל העמים, בזה שהוא פסח על בתי בני ישראל במצרים, ואת בתינו הציל. זה לא רק במובן ההצלה של... תודה רבה שאנחנו לא מתים, כן? אלא מובן שאתה, ההצלה הזאת, והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי. מזה אנחנו נבנה, פה התחילה הזהות היהודית, הזהות הלאומית שלנו, שאתה כל כך מדבר עליה. ותדע לך ששבת זה זהות לאומית, וציצית זה זהות לאומית. זה לא רק, המצוות שלנו לא מצוות פרטיות שאנחנו עושים לקיים אותן כדי שההוא לא יתעצבן עליי ויהיה לי עולם הבא. זה הכל עניין של זהות לאומית. עם ישראל מצטווה על המצוות. ותדע לך, מי שלא חושב ככה, לא, מי שלא היה, אם היית שם לא היית ניגל. מי לא יצא ממצרים? הרי היהודים שלא יצאו ממצרים. יהודים שלא היו יכולים לקבל את התפיסה הזאת, שאנחנו הולכים עכשיו להיות עם, שבתור חיי עם, עם צבא ומדינה, נכון, כל זה, אבל כל העניין הזה להיות עם השם, לא בודדים, כך וכך מיליונים מקיימים מצוות השם, אלא עם כעם, שכל עניינו להופיע שם השם בעולם, מי שלא היה שם לא היה ניגל. מי שהיה יותר מדי כבר משועבד לתרבות מצרים, כאלה שלא יכל היה לעבור את התהליך הזה, לא היה ניגל. אותם 50 שלו, שמתו במכת החושך, כך וכך, כל המדרשים, היו יהודים שלא יצאו ממצרים. אז תדע לך, אם אתה יצאת ממצרים, יש לך נשמה אחרת. למה אתה מדבר ככה? אתה בוא תבין, בוא נסביר לך את העניין הזה. כמה שאתה רשע, ואת זה שאתה יושב פה ואתה צועק על העניין הזה, אתה נהדר. עכשיו תבין איך שהתורה שלנו כולה מתאימה לרעיון שלך. ואז תהיה בן חורין לגמרי. ולא תצעק על זה. זה התשובה שאומרים לבן הרשע, כן? איך הרב קוק כותב באגרות שלו, אחינו רשעים... פושעים אהובים נורא. היום אתם לא מכירים טיפוסים כאלה. היום הטיפוסים עדינים החילוניים, אבל בזמן הקמת המדינה היו טיפוסים אנטי דתיים מובהקים בתפיסה, לא רק ביצר הרע של תן לנו לחיות בשקט, כן? בתפיסה היו רשעים, אבל בזה, כמו שהתורה מתארת זה, זה כי נבוא אל הארץ. כשבאים אל הארץ יש את התפיסה. זה בצדק. מבינים? זה הרשע. אחר כך אנחנו נוראים לבן התם.
למה עונים לו תשובה? למה עונים לו תשובה שבשנים
מה זה?
למה עונים לו תשובה? בעבור הודעה שם.
למה בעל ההגדה כתב תשובה? מכיוון שבעל ההגדה הוא מתרגם את התורה. הוא לא מעתיק את התורה. נכון? בעל ההגדה בא לתרגם את מה שכתוב בתורה ברעיון, כמו כל התורה שבעל פה לעומת תורה שבכתב. כן? תורה שבעל פה מתרגם את התורה שבכתב למעשה, נכון? ואז ימלא, אומר לבן, התורה מדברת על הידלו, אי אפשר לדבר עם הרשע. ואמרתם, נכון? אנחנו את התפיסה שלנו לעומת הרשע, אולי לאט לאט זה יחלחל אצלו גם כן, אבל אי אפשר לדבר איתו. והבעל ההגדה כבר מתרגם את זה, כן? כן אפשר לדבר איתו. איך לדבר איתו? הכה את שיניו, ונסביר לו את הרעיון, את הרעיון שמופיע בהגדה בשם המגיד, והגדת לבנך ביום ההוא, זה באמת... מה כל הזמן מישהו צריך להיכנס פה? מה, לא נעים?
הרב טוביה.
אז מה, אולי נצא? לא נעים.
נשאל את הרב?
אה, נשאל את זה מקום. עוד רבע שעה אנחנו מסוימים. רבע שעה. התפקיד, מה אמרנו? זה והגדת לבנך ביום ההוא בעבור עשה השם לי בצאתי ממצרים, שנאמר לבן שאינו יודע לשאול. הוא בעצם, טוב, נגיע לבן שאינו יודע לשאול ונבין שהוא בעצם, הוא הבן, כן? הוא הבן, בעצם משתמשים בו, כי הוא כולל את כל ה... הוא כולל גם את הבנים האחרים, כן? והאמירה הזאת, של אילו לא היה, יולי השם לא היה נגאל, היא הפירוש של ה... איך הבן הרשע לוקח מהבן הזה. זה לא בן בפני עצמו ש... שאני יודע לשאול. אבל נגיע לזה ב... ב... בסדר, נו, מה התשובה?
אני יכול לחדר פה לך. אני יכול לחדר פה לך, פה מישהו עם מדהים, אני יודע. אה.
אתה דפה לי. אה, תשע וחצי. אה, כן, אמרו שמישהו בא.
כן,
כן, כן, כן, כן.
אנחנו נותר לחדר קולי.
טוב. בואו רק שנייה לבוא לבן התם, אחר כך נחזור לזה. הבן התם, איפה הוא מופיע? בתורה. גם בפרשת בו. כל שלושת הבנים, חוץ מהחכם, מופיעים בבו. מה? כן. אבל בו... מה? כן. ובאיזה הקשר הוא מופיע? זה מופיע בתורה. כן? זה פרשת... קדש לי כל בכור פתר כל, איך הם פרק י' ג' ממש בסוף פרשת בו. מה? כן, אז לפני כן נתחיל לכמה פסוקים. והיה כי ביחה השם אל ארץ הכנעני, שוב, זה מופיע כאשר מביאים אל ארץ ישראל. ועברת כל פתר רחם לשם, כל פתר שגר בהמה, כל פתר חמור תפדה בשה, פרשת בכורות. כן, יש בכור בהמה תורה, בכור חמור, בכור אדם, כל אחד עושים איתו מה שצריך. והיה כי שלחה בנך למחר למור, מה זאת? מה הוא שאל? מה זאת מעל? מה הוא שאל מה זאת?
אתה פודה בכורות.
מה כל העניין של הבכור? לא יודע איזה פרטים. כל הפרשת בכור. שואל על פרשת בכורות משהו. מה זאת? מה זאת? שאלה מאוד מובנת, אה? מה זאת? מה זה? מה זה? כן? הוא לא חכם כל כך. הוא כבר החכם ידע לפה להגיד, זה עדות, חוקי, משפטי, כבר ידע לעשות מזה, לפחות לחלק את השאלה. אבל הוא שואל, מה זאת? השאלה הזאת, מה זאת? כן? בכלל לא קשור לליל הסדר, אגב. הוא לא שואל בכלל על מה זאת במובן של, מה זה קורבן פסח או אכילת מצות. לא קשור לליל הסדר בכלל. סתם שואל על פרשת בכורות. ואמרת אליו, בחוזק יד הוציאנו השם ממצרים בבית עבדים. והיא כי כשהפרעה לשלחנו והרוג השם כל בכור בארץ מצרים, על כן אני זובח כל פתר רחם. זה שורש פרשת בכורות. יצאנו ממצרים, ושם השם הרג כל בכור בארץ מצרים.
איזה בן זה אז?
זה בן התם, נכון? ככה כתוב גם בהגדה, נכון? מה בן התם שואל? מה זאת? ומה התשובה שמופיעה בהגדה? בדיוק אותו כמו שכתוב פה, זה לא משתנה. זה, נכון? זה הבן של הבעל ההגדה לא שינה מהתשובה שכתוב בתורה. נכון? ומה התשובה שאומרים לבן התם בהגדה? בכל זה כעד הוציאנו השם ממצרים בבית עבדים. מה השאלה הזאת? מה זאת? השאלה מה זאת היא שאלה חזקה מאוד, והיא בעצם שוב שאלה נוקבת על יציאת מצרים. כן? הוא שואל מה זה שיש בכור? מה השחצנות הזאת בעצם? מה הנבדלות הזאת שיש בכור ויש, מה, בגלל שהוא נולד קודם אז הוא בכור? יש קדושה בבכור. מה זה התורה הזאת? מה האפליה הזאת? איפה השוויון? איפה השוויון? איך אתה חוגג את יציאת מצרים בעצם הוא שואל? יציאת מצרים שעושה אתנו עם נבחר. עם שונה מכל העמים. זה דבר שקשה לי מאוד לקבל, אומר הבן התם. הוא תמים, הוא מבין שהכל בתמימות, בשלמות. כן? תנועת השוויון העולמית חרוטה במוחו. והוא שואל, מה זה צריך להיות שיש בכור? נשליך את זה על יציאת מצרים. מה זה שבני בכורי ישראל? מה זה שעם ישראל נקרא בכור? מה האפליה הזאת? מה, אנחנו גזענים? מה זה יציאת מצרים? שמעתם פעם את השאלות האלה? כן? שאלה שמסתובבת. נכון? והשאלה הזאת עולה על השולחן. יציאת מצרים, הבן התם הזה, הוא אומר, יצאנו ממצרים, זה נהדר. נהיינו עם נהדר, וגם דתיים, וגם לאומיים. נהדר כל זה. אבל זה מאוד מפריע לי הדבר הזה. בשבילי יציאת מצרים, היית שואל אותי מה זה יציאת מצרים? יגיד הבן אדם, אתה יודע מה זה ביציאת מצרים? להיות אור לגויים, להיות חלק משפחת העמים, להיות קשוב למצוקות האחרים, להיות מחובר להתפתחות העולמית כולה, להוביל אפילו את העניין הזה ולתת כתף לכולם. אז מפריע לי, פרשת בכורות מאוד מפריע לי. מה זאת כמובן הזה כאילו, יש להם מצביע, זה, אתה יודע מה זה? זה, כמובן זה ולא אחר. יש שוני. מה זה? מה ההצבעה הזאת על בכורות? בכור בהמה, בכור טמאה, וזה, מה זה הדבר הזה? אני מאוד שמח על יציאת מצרים, שלא תבינו שלא, רק השאלה היא, חסר לי משהו, משהו לא נתפס אצלי. שאלה מאוד חזקה. שאלה הזאת. כן? המון, המון יהודים שואלים את השאלה הזאת. המון, לא יכולים לקבל את התפיסה הזאת שיצאנו ממצרים במובן הזה. יכולים לקבל יצאנו ממצרים, כמו כל העמים, גם כן, גם באמת, כל אחד היה לו יציאת מצרים משלו. אז אנחנו עם ככל העמים, עם ככל העמים, אל תעשה מאיתנו משהו מיוחד. הבן הרשע, הוא עשה מאיתנו משהו מיוחד. והבן החכם, עשה מאיתנו משהו צדיק. אני לא רוצה להיות משהו, רוצה להיות עם, עם ככל העמי. זה יציאת מצרים שלי. שאלה פגע זאת, השאלה הזאת. נכון? לא יודע. לא יודע כמה מהעם שלנו היום לא שואל את השאלה הזאת. מי לא שואל את השאלה הזאת? מה, נחביא אותה מתחת השולחן, את השאלה, נו שטויות, עזוב, אנחנו עם זה, כתוב בתורה. כתוב בתורה זה לא תשובה לליל הסדר. זה תשובה ביום כיפור, זאת אומרת. כתוב בתורה. בליל הסדר צריכים לצאת לחירות, לצאת לחירות זה פה. להיות בני חורים, להיות שמחים, לא להיות ככה כתוב בתורה, גזירת הכתוב. גזירת הכתוב זה לא ליל הסדר. מקומות אחרים זה כן, חס ושלום שלא תבינו שאנחנו לא נאמנים לתורה. אבל ליל הסדר מותר לשאול, לא רק מותר, חייבים לשאול, כי אם לא תפרק את השאלות עד הסוף, לא, יצאת לחירות. אז הוא שואל שאלה חזקה. נכון? החלטת האום שהיהדות היא גזענות. אתם יודעים שזה החלטה כזו באום?
כן.
היהדות היא לפני כמה? 30 שנה? היהדות היא גזענות. כן, אתה טוב. נכון? נציגנו באום באותה תקופה היה חיים הרצוג. לקח את ההחלטה הזאת של האום, עלה על הבמה, קרא אותה לעיני כל. אבל החלטת האום הייתה, היהדות היא גזענות. לשם, זה שם. שם, שם, בכולל, מבינים? אבל זה תפיסה. מה התשובה? מה עונים לבן התם הזה? שהוא רואה את המציאות בתמימות, בשלמות. תנועת השוויון שהיום היא, מה זה? כל העולם מדבר על שוויון. שוויון מגדרי, נשים, גברים, דתיים, חילוניים, עם ועם, והכל שווה, 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 שווה. דמוקרטיה זה שווה, כולם אותו, את המדרגה. נכון? זאת אומרת שוויון. מה אומרים לו? שם, שם, חליל. מה אומרים? מה זה מצחיק? כולו מהעם שלך. הבנתי. טוב. אז מה התשובה? מה התשובה? אומרים לבן החמוד הזה, מה זאת? אומרים לבן החמוד, בוא. אתה צודק 100%. אתה צודק 100%, קודם כל. ככה עונים לכל הבנים. אתה צודק, אתה מביא פה תפיסה חשובה. כן? לאף אחד לא נותנים בוקס בשיניים. כן? תפיסה חשובה. אלא מה? תקשיב טוב. אתה יודע שאם אנחנו נלך עם התפיסה שלך, שכולם שווים, יקום איזה פרעה כמו שהיה פעם, ובוואקום הזה של מי הבעל הבית על העולם, הוא לא יגידו כולם בעל הבתים שווים. מישהו יהיה פה בעל הבית. היה כבר פרו אחד כזה שהוא חשב שהוא הבעל הבית. הוא רצה לעשות סדר בעולם. איך הוא רצה לעשות? איך הוא רצה? הוא היה בוס. כולם היו עבדים שלו. היה אז שוויון. שוויון כולם שווים. מה פתאום? זה אנטי שוויון. איך נוצר פרו כזה? מכיוון שאם אם אנחנו נושאים את הדגל של השוויון, תמיד יהיה בוס. אלא אם כן, הבוס יהיה קודש הבריחו. אז אתה צודק 100%. אבל ברגע שזה תנועת שוויון, מישהו יעלה. אין שוויון בעולם. מה? נשים גברים אותו דבר? האוזן שלי ואף שלי זה אותו מקום? מה, זה דברים, אין דברים שונים? היום והלילה זה לא דבר שונה? מה? הכל אותו דבר? זקן ונער זה אותו דבר? מה? דומם וצומח זה אותו דבר? כל העולם מלא ממגדרים, מגדרים. ככה העולם הזה בנוי. אתם מבינים? יש פה עומק עצום לדבר הזה. העולם הזה בנוי שיש מגדרים. נכון, אבל אתה צודק. אם יש התנשאות ואם יש השפלה של כוח אחד על גבי כוח אחר, אז אתה נדע, אתה צודק 100%. אסור שתהיה השפלה. אבל אם אנחנו לא היינו יוצאים ממצרים, אז העולם היה בנוי בדרך של כוח משתלט על כוח אחר, כמו שהיה במצרים. כמו שאנחנו מתחילת ההגדה, אם לא היינו יוצאים ממצרים, אנו בנינו, בני בנינו משעובדים, היינו לפרעה במצרים עד היום. משעובדים היינו על תפיסה הזאת של פרעה, שיש אחד מעל השני. סוס ורוכבו, זה התפיסה. סוס ורוכבו. כל אחד הוא או סוס או רוכב על סוס. תחליט איפה אתה נמצא. כדאי שתהיה רוכב. אבל אז אם תחתך, יהיה סוס. אין כזה דבר. אין כזה דבר. יש לך מדינה אחת בעולם שאין לה מנהיג והוא רודה בעם, הוא הבוס פה. לפעמים מתנגדים, לפעמים אומרים, כן, לפעמים. אתה יודע מה יצא לנו כשיצאנו במצרים? אנחנו עם היחיד, העם היחיד בעולם, שכתוצאה ביצירתו בעולם, הוא הביא לעולם את התפיסה השוויונית שאתה מדבר עליה. הוא הביא לעולם את התפיסה הזאת. הכי שוויון שיש בעולם שאתה צודק, זה עם ישראל. כי עם ישראל אומר, לא אני שולט על העולם, אלא כוח עליון. יש משהו מחוץ לעולם שהוא נותן לכל הכוחות שבעולם, לכל המדינות ולכל האנשים ולכל המגדרים השונים למיניהם. לכל אחד יש מקום, מקום בדיוק מתאים לו. וכל אחד יכול להיות שמח בחלקו. אף אחד לא שולט על שום דבר. אנחנו רק עבדים לכוח העליון. אין עבד לעבד. אין מושג כזה עבד לעבד. זה משחרר את כל העולם מהתפיסה העבדותית. שאתה חושב בתפיסה שלך, הנמוכה, הקטנה, הלא מעובדת דיה, אתה ילדי הקט התם. אתה חושב שכדי להביא לשלמות, לשוויון, אתה צריך שלא יהיה עם ישראל בו. וזה בדיוק הפוך מאותה נקודה שאתה יוצא. זה עומק עצום, ולספר את זה לילד, לספר את זה לי, לספר את זה בחברה, לדבר על זה, לפתח את זה, לעבד את הנקודה הזו. אתה יודע מה היה? בחוזק יד הוציאנו השם ממצרים, מבית עבדים. זה פעם היחידה שמופיע בית עבדים, בתשובות של ארבעת הבנים. שם היה בית עבדים. זה לפני שעם ישראל היה. לפני שעם ישראל יצא מצרים. בוא, אוקיי, עם ישראל לא יצא מצרים. אתה רוצה שלא יצא? שלא יהיה עם כזה שונה מכל העמים, עמים כזה. אז מה היה לפני כן? היה בית עבדים. והיה מאוד קשה לצאת משם. בדיוק מה שאתה חושש מפניו. זה היה לפני עם ישראל. ויוציאנו השם בחוזק יד, היה קשה כביכול לקודש הבריחו, היה קשה להוציא משם. ובשביל זה הקדוש ברוך הוא הרג כל בכור במצרים, לא בגלל שזה נקמה, בשביל להבין את מושג הבכור. הבכור המצרי אין לו מקום, יהיה בכור ישראלי, התחליף לבכור המצרי. הבכור הישראלי הוא קדושה, הוא לא השתלטות. עם ישראל בא לעולם בשביל להיות לב לאיברים. לב הוא לא מתנשא על האיברים, להפך הוא כולו משועבד לאיברים. אבל יש בו משהו, מקורות חיים כאלה שאין לאף עבר, עבר אחר בגוף האדם. זה מושג הזה נקרא קדושה, וזה מתמצא בזה שאנחנו כן, בני בכורי ישראל, אנחנו קדושים, אחרים לא קדושים. אבל קדושה אין משמעותה דיכוי הכוחות האחרים, אלא להפך, פיתוח הכוחות האחרים. זה יציאת מצרים. זה הבן אדם, קשה לו לקבל את זה. לכן הוא שואל, וזאת התשובה. הוא צריך לשמוע את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, כי זה קשה לקבל את זה. והיום, עוד יותר מאי פעם, צריך להסביר את הנקודה הזאת. עוד פעם ועוד פעם, כן, כל הדעות שמסתובבות על השוויון, שוויון, אתה אומר את המילה שוויון, מילה קדושה. אתה צודק, שוויון. שוויון כלפי מי? מה זה שוויון? מה זה כולם שווים? מה קו המשווה? מי קובע את קו המשווה? הוא קובע. אז כבר זה לא שוויון, זה הוא. יש פה איזה פרו, שהוא, גם פרו דיבר על קו המשווה, אבל אני קובע את קו המשווה. כולם בקו המשווה שלי. אני בעד שוויון. כולם שווים כלפי קודשו בריך. כולם שווים. איך זה בא לידי ביטוי? האישה תהיה אישה כמו שקודשו בריך סידר. והאיש יהיה איש. והעם ישראל יהיה עם ישראל. והאוזן תהיה אוזן. והלב יהיה לב. ופרה תהיה פרה. והסוס יהיה סוס. כולם יהיו שווים, מאוד שווים. כלפי המקור האלוקי שבהם. זה תפיסה שעם ישראל הביא לעולם ביציאת מצרים. ואם לא היו יוצאים ממצרים, כשאתה אומר שיציאת מצרים כואבת לך בנקודה הזאת, אז בדיוק מה שכואב לך היה עוד יותר גרוע. השאלה הזאת היא מה שנקרא הרמה להנחתה. אתה צודק 100%. בשביל התפיסה שלך יצאנו ממצרים. ככה אומרים לרשע, וככה אומרים לחכם, וככה אומרים לתם. מביני? מה זה יציאת מצרים? יסודי כל כך הדבר. כי הקשה פרעה לשלחנו, הוא לא נתן לנו לצאת משם. איפה השוויון? תל, אני רוצה להיות... כן, היום כמובן כל עם שרוצה למה שנקרא זהות עצמית, איך זה נקרא, כן? האום צריך, הוא צודק, הוא צודק. זה מגיע, לזה מגיע, לזה מגיע. זהות לאומית משלו. כן? הכל מקום שלו. אז פרעה לא עבד ככה. עכשיו פרעה לשולחנו. היערו כל בכור, מבכור אדם עד בכור בהמה. זה לא נקמנות. זה להסביר לעולם כולו. אין בכור כזה. אתה פה, זה שהרג את כל הבכורים האלה, זה בעצם הוא הרג את הבכור שאתה, הבן התם היקיר שלי, שאתה חושש מפניו. בשביל זה הקדוש ברוך הוא הרג כל בכור במצרים. כי היה שם בכור כזה שאתה חושש מפניו. על כן אני זובח להשם כל פתר רחם. אתה מבין מה אני עושה? תמיד יהיה בכור. אין עולם בלי בכור. אין עולם בלי מגדרים. זה ככה העולם הזה בנוי. אבל מה אני עושה? אני זובח להשם את הבכור שלי. כאילו, אני הבוס, אני זובח להשם. בכל בכל בניי אפדה, אתה מבין? הבן שלי, אני מבין שצריך לפדות אותו מהמקור האלוקי שבו. אי אפשר להיות בן כזה. מבינים איזו תפיסה עצומה זאת? לקחת את האגו שלי, כביכול מה שיש בי ואין, ולשייך אותו למקור האלוקי. באיזו ענבה, אבל ענבה שמחייבת אותנו להיות עם מיוחד מכל העמים, אנחנו שונים מכל העמים. אבל לא להשתלט, לא לדכא, לא לרמוס. כן? לפני 70 שנה, היה איזה עם שקם כל העמים, אבל המגמה שלו הייתה לרמוס עמים אחרים. זה בכור שאתה צודק, שאותו צריך להשמיד כל בכור כזה. בכורו, בכור אדם ובכור בהמה שלו צריך להשמיד. כי זה דבר נורא ביום, מי שמחה. אבל בכור שלא רוצה להשמיד, בכור שרוצה להביא קוד שבריחו לעולם, זה בכור טוב. זה הבן אדם. יפה, לא? אחר. אחר ממה שנשמע. נשמע לנו את בית התם, איך באגדות המצוירות, התם איך הוא מצויר? מה? 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 ככה, כן, לא יודע כלום, כזה טיפש. טיפש. כן? טיפש, הוא טיפש באמת, זה טיפשות להגיד ככה. אבל לא במובן הטיפשות שהוא IQ. כן? התפיסה הזאת, היא תפיסה כאילו מתעלמת, זה תמימות כזאת לחשוב ככה, העולם הוא שוויוני. תסתכל מה קורה פה, הכל מלא שונות. זה טיפשות לחשוב ככה. אנשים מהורים שחושבים ככה, אבל זה טיפשות. כן? אפשר לקרוא לו טיפש, אבל לא במובן טיפש של, 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 של אני יודע,
מצליח זה.
של, של מוסדות חינוך כאלה שצריכים טיפשים. טיפש אחר. פה בא בן שאינו יודע לשאול. בן שאינו יודע לשאול, הוא הכי בן. הוא מסכן, הכי מסכן. אבל מה הוא מסכן? הוא לא יודע לצאת ממצרים. מה זה יציאת מצרים? לא שום דבר לא קשה לו. זה מה שנקרא היום, נגיד, ההמון, איך זה נקרא? הרוב הדומם. הרוב הדומם. אתה שמאלני או ימני? לא יודע. לא משנה. לא משנה. לא משנה. הלא משנה, אז תהיה לחיות החיים, עזוב אותי את השאלות האלה, יציאת מצרים, כן, יציאת מצרים. מה זה עם ישראל? נו, איך אתה מגדיר? מה? איך אתה מתמודד עם השאלה הזאת והזאת? עזוב את כל זה. מכירים את הרוב הזה? זה רוב הדומה, רוב עם ישראל. אינו יודע לשאול. ועל שמו נקראת כל האגדה, והגדתה לבנך. צריך לעורר אותו לשאלה, קודם כל. זה לא יכול להיות שאין לו שאלות. זה בריחה. משהו מדבר לך ככה, זה בריחה. מכיוון שיש כל כך הרבה שאלות, כל כך הרבה סיבוכים, יש בתהליך גאולתנו, שהפתרון שהוא מצא לעצמו, זה ללכת לפינה. אבל בעצם, ברגע שתקלף קצת הקליפות, הוא בעצמו, פתאום הוא יתחיל לשאול, וואו, יתחיל לשאול שאלות. אבל זה צריך לעורר. הרבה יותר קל עם שלושת הבנים האלה. כי הם מדברים. כי הם מדברים. אבל עם ישראל, גם מי שלא מדבר, אנחנו מאמינים שכולם ישראלים. כולם יש להם את הנשמה הישראלית הגדולה הזאת. שהנשמה הגדולה הזאת, כל עוד לא הגענו לגאולה השלמה, השאלה, השמה הזאת מסתבכת פה בעולם. עם שאלות קשות, עם טלטלות נוראיות. אם זה בגלות, זה טלטלה של גלות. אם זה תהליך של גאולה, טלטלה של גאולה. מעברים, כוחות שונים שמתערבבים פה. מבחוץ ומבפנים, ודתיים וחילונים ורפורמים וכאלה. זה מטמטם את הראש. אז הוא לא ידע לשאול. הוא בעצם שואל את כל השאלות. הוא שואל את כל השאלות. רק צריך שהוא ישאל. כן? אם נשאיר אותו ככה, ולא נגיד לו דברים הקשים כגידים, כן? דיברנו אחרי זה, זה גם איפה יודע? דברים הקשים כגידים ודברים כמו אגדה, נכון? זה לא ראינו עכשיו בעמוד יומי? עמוד יומי, נכון? שתי הדרשות הפוכות האלה, נכון? דברים קשים כגידים מצד אחד, ודברים רכים כאגדה. אם לא ניתן לו על הראש, נגיד לו, תשמע, דבר כבר. מי אתה? אבל צריך לעורר אותו לשאלה הזאת. כן? איך מגיעים אליו? לא מניחים אף יהודי. אף יהודי לא מניחים מציאות. לא אומרים, הוא בסדר. לא קשה לו, למה לא רכשויות? תן לו לנוח. אז הוא יעבור את החיים, בלי ברורים. בסדר. מה הוא הוציא מעצמו? איפה הגאולה שלו? הוא לא נגאל. הוא נשאר. סטטי עומד במקום אחד כל החיים. לא בתנועה. זה הכי גרוע. ועוד שאנחנו יודעים שיש בו תנועה פנימית. זה ויגדת לבד. זאת ההגדה. כן? היום ככה, שואלים כל אחד. מה נשמע? הכל בסדר. מה היה? וואו, רגיל. משהו זה, עבר עליך משהו היום? ואתמול? רגיל, רגיל. ושלשום. ועשרים שנה אחורה, מה קרה? בסדר. הכל בסדר. משהו מפריע לך? שמעת חדשות היום? משהו שמצבן אותך? מחפת לי, שיגידו. מחפת לי. אתה יודע, יש עכשיו ויכוח על התאגיד. זה אומר ככה, זה אומר ככה. ואתה יודע, המתווה, הכותל, מחפת לי, מה זה נוגע אליי? מה זה נוגע אליי? אני גר בכלל בפתח תקווה, מה אכפת לי מהכותל? הסגרו את הכותל, הסגרו את הכותל, מה אני יכול לעשות? אני יודע מה אני יכול לעשות. מי אני בכלל? אנשים טובים. זה האנשים הטובים האלה. לא מציקים לאף אחד. לא מציקים. לא, לא, לא יצאו להפגנה על שום דגל. דגל השוויון, או דגל התורה, או הפגנות של שמירת שבת, או אנטי שמירה, כפייה דתית, כל ה... אף פעם הוא לא בהפגנות. גם יהיה לו אידיאולוגיה שלא לצאת להפגנות. זה אידיאולוגיה שלא... עזב. נעשה שלום. כולם בסדר. כולם בסדר. זה לא חירות. זה לא חירות. אצל גויים אולי כן, לא יודע. אצל יהודי זה לא יכול להיות שזה ככה. זה לא יכול להיות. אלה שמצביעים בקדנציה הזאת לליכוד, קדנציה השנייה למחנה הציוני, והקדנציה השלישית אחר כך לכחלון, ואיך יש כל מי עוד יש שם, בית היהודי, כל פעם משהו אחר. מה קרה? למה לא? ננסה את זה. מה אתה אומר? מה אתה אומר בסוגיה? מה אתה אומר פה? רשי, תוספות, תגיד משהו. אינו יודע לשאול. יציאת מצרים, קודשים אותו, את הבן הזה. אבל לא במובן הזה של... ליל הסדר צריך לעורר אותו. כל, כן, שמים על השולחן כל מיני דברים. תשאל, תשאל, מה זה עושה פה הדבר הזה? מה העלים האלה פה, ופתאום איזשהו מצות וחרוסת? תשאל, תשאל כבר. תתעצבן על משהו בחיים. תתעצבן עליי. לא, שיהיה לך משהו כואב. כואב. ולא רק במובן העצמי. כל אחד כואב במובן העצמי, כשאני יודע, ילך לאיבוד לו 1,000 שקל, זה כואב לו, כן? אבל לא מדבר על מובן לאומי, שיקב לך משהו. איזו סוגיה ציבורית שאתה משתגע ממנו. או שמח עליה. ואתה תגיד. לא קשור, לא אכפת לי. זה האגדה. ולרשע אנחנו אומרים, הרשע שיש לו דעה, אנחנו אומרים לו, היו חכמים כמוך במצרים. הם לא נגאלו. זאת אומרת, ריבונו של עולם החליט, אנשים כאלה, שהם לא מבינים את החיבור בין הקודש לבין החול, באומה, אנחנו מעדיפים שלא ישאלו שאלות. שישארו במצרים. הבן שלא יודע לשאול. ריבונו של אמר, תישארו שם, לפני שישאלו את השאלות האלה, אל תצאו במצרים. אבל אתה שיצאת ממצרים, אילו היית שם, לא היית נגאל. מבינים? לגאול הכוונה, הבן שלא יודע לשאול, לכאורה הוא לא נגאל. הוא לא נגאל, הוא לא עובר תהליך של גאולה פנימית. אז אומרים לרשע, אילו היית שם, אתה לא שם, אתה לא בנקודה הזאת. תראה, אתה מול שאינו יודע לשאול. אתה שואל, בתודה רבה שאתה שואל, אתה מהדר אתה שואל. לכן אתה יכול להיגאל. לכן אפשר לדבר איתך. אבל בלי שיניים. כן, זה בלי שיניים, זה הדבר היחיד שאפשר.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.